טוב, אנחנו נתחיל, אנחנו נמצאים בפרשת תרומה. פרשת תרומה נמצאת אחרי, בין פרשת משפטים לבין פרשת יצווה. תרומה תצווה זה צמד שהם עוסקים במלאכת המשכן ובבגדי כהונה, ויש לנו אחר כך את פרשת כי תישא שהיא נמצאת באמצע, ואחרי זה סוף ספר שמות יהיה לנו עוד צמד של פרשיות שעוסקות במשכן, שזה ויקל פקודי. אם אפשר לומר, תרומה תצווה זה צמד של המשכן כליו ובגדיו שקשורים למצווה לעשות אותם, ואחרי פרשת כי תישא ויקל פקודי זה פרשיות של היישום, של העשייה, של ההוצאה לפועל, שמה שנצטווינו בפרשת תרומה תצווה. ובתווך יש לנו את פרשת כי תישא, שהיא פרשה שעומדת בפני עצמה, ושם יש הכל מכל כל, לוחות ראשונים ולוחות שניים, הכל נמצא בתוך פרשת כי תישא. כבר נאמר, דיברנו בתחילת פרשת משפטים, יש לנו קצת איזה זיכרון ילדות ויחס ילדות לפרשה הזאת של פרשת משפטים, שזה פרשה קשה אחרי שמתחילת ספר בראשית כל הזמן היה לנו סיפורים, פתאום יש פרשה שהכל יש שם דינים, דינים, דינים והלכות, ולפעמים זה מייגע, ואמרנו הפוך, צריך להתייחס, להסתכל פתאום, להפוך את המחשבה, להסתכל את זה בעיניים מבוגרות יותר, ולראות כמה חיות וכמה דברים נפלאים יש לנו בפרשת משפטים, שכמו שראינו בשם הרבי מפשיסחה, זה אשר תשים לפניהם, זה המחיה אותנו, כל החיים שלנו מבוססים לפרשת משפטים, ואנחנו שלומדים את זה כל הזמן יכולים למצוא מרגליות עד אין סוף בתוך הכפלים של התורה שבכתב ולשונה. אותו דבר אני אומר כהקדמה לפרשת תרומה תצווה. אם נשים לב, יש ארבע פרשיות שעוסקות במשכן, תרומה תצווה ויקל פקודי. אין לנו שום נושא בתורה, שום נושא בתורה שהתורה כל כך מעריכה עליו כמו הנושא הזה של המשכן וכליו. ואם היו שואלים אתכם, אתם אומרים, מה פרשת תרומה תצווה, אנחנו קוראים קשה, אמנם פרשה קצרה, אבל רש"י ארוך וזה קשה וזה מייגע, ואתה אומר, למה התורה בכלל עוסקת בזה? יותר מזה נשאל, האם מה שאנחנו נקרא בפרשת תרומה זה קשור רק למשכן, או שזה גם יהיה למקדש? יש לנו רש"י בפרשת שבוע על הפסוק ועשו למקדש ושכנתי בתוכם, ואחר כך כתוב וכן תעשו, אז אומר רש"י וכן תעשו לדורות. זאת אומרת, אותם כלים באותו משכן צריכים לעשות גם לדורות, אבל הרמב"ן שואל שאלה עצומה, הוא אומר, מה פתאום לדורות שלמה בכלל לא עשה, כמו שבאותה מתכונת, לא המזבח, לא שר, לא המבנה, בכלל לא כמתכונת ועשו המקדש, שכתוב, לא כמתכונת המשכן, אז מה זה רש"י אומר, וכן תעשו לדורות? אני שולח אתכם, מי שרוצה, יש כאן אור החיים ארוך מאוד מאוד, אבל יסודי וחשוב להרבה דברים, על הנושא הזה של ליישב את שיטת רש"י, ולמצוא זיקה בין המקדש של שלמה על כל הכלים שלו, ולראות את היחס שלהם למשכן וכלה, ולראות שזה משתלשל וזה נמצא בתוך הכתובים בעצמם, ואיך לראות שבעצם כן היסוד של כל המקדשות כולם הם נעוצים במשכן, וזה כן תעשו לדורות. אבל אני אומר את הדבר הזה שלכאורה המשכן והדברים שכתובים פה, ודאי איך שהם כתובים פה, הם לא במתכונת הזאת היו לדורות. אז למה התורה כל כך מעריכה? עד כדי כך שהרמב"ן בפרשת ויקל פקודי יגיד לנו ביטוי שנמצא לנו לגבי אליעזר, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים, אז הרמב"ן שרואה כל כך הרבה פרשיות על המשכן, גם משתמש באותו ביטוי לשון. יפה לפני הקדוש ברוך הוא ההתעסקות במלאכת המשכן, יותר מהרבה הרבה פרשיות של התורה. אז אם בעיני הקדוש ברוך הוא זה יפה, ומה שאולי אנחנו היינו חושבים שזה צריך להופיע דרך תורה שבעל פה, או דרך אחרת, אבל למה שהתורה כל כך תאריך באיזה נקודה כזאת, של זה מאמה וחצי, אולי מאמה וכתוב, לכאורה זה פרטים שאין בהם מצוות, ואין בהם איזה הדרכה, אז למה התורה כל כך מעריכה, והנה אנחנו רואים הפוך לגמרי מההיגיון שלנו, דווקא בפרשת תרומה תצווה התורה מעריכה. אז קודם כל, רק הנתון הזה צריך לשנות לנו את היחס לפרשת תרומה. אנחנו מתעסקים במשהו שחביב על הקדוש ברוך הוא. זה ביטוי של הרמב"ן, כמו יפה שיחתן של עבדי אבות, יפה שיחתן של פרשת תרומה תצווה לפני הקדוש ברוך הוא. זה מספיק. עכשיו נראה עוד יותר משהו חריף. מה הפסוק האחרון שקראנו בפרשת משפטים? נקרא אותו. הפסוק אומר, משה עולה אל ההר, אחרי שקיבלנו בבב סיוון את הלוחות, לא, סליחה, אחרי שבבב סיוון קיבלנו בעל פה את עשרת הדברים במעמד הר סיני, משה עולה להר לקבל את אותם עשרת הדברים שנאמרו בעל פה ב-40 יום מבב סיוון עד י' ז' בתמוז. הנה מה כתוב לנו, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. זה הפסוק האחרון של פרשת משפטים. אחר כך יהיה לנו פרשת תרומה, נתן לכותרת לפרשת שבוע שלנו, זה המשכן וכליו. אחר כך יש לנו פרשת תצווה, שזה, אם ניתן כותרת, זה, יש לנו כותרת קשה קצת, יש עם יותר פרטים, יש שם בהתחלה את הדלקת המנורה, אחר כך בגדי כהונה, ואחר כך קורבנות של חינוך המשכן. זה פרשת תצווה, ויהיה לנו אחר כך עוד הראשון של פרשת כי תישא, הם יהיו השלמות למשכן וכליו, למשל יהיה לנו פירוט על קטורת הסמים, יהיה לנו פירוט על, יהיה לנו עוד הכיור שלא הופיע לנו בפרשת תרומה תצווה, וכן על הדברים יהיה לנו על השבת והקשר שלה למשכן, תרומה, דברים שקשורים, השלמות שקשורות לפרשת תרומה תצווה, זה הראשון של פרשת כי תישא. מה אחר כך מופיע לנו? אני קורא עכשיו מתוך פרשת כי תישא, הפסוק הראשון, אחרי שגומרים להגיד לנו את ההשלמות לתרומת תצווה, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. אז זה כל כך, אז הנה, יש לנו ככה, פרשת משפטים, שבוע שעבר, סיימנו בפסוק, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, משה עולה אל ההר, ותרומת תצווה ראשון של כי תישא, בפרק למד א' פסוק י' ח', ויתן, הנה משה יורד, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים, ואז הפירוט הארוך בפרשת כי תישא של חטא העגל י' ז' בתמוז. אם נסתכל על פשטי הכתובים, מה בעצם המסר שעולה מפה? נשאל, מה משה רבנו עשה שם 40 יום ו-40 לילה? מה יש לעשות שם 40 יום ו-40 לילה? לא אכל ולא שתה. אולי התורה תיתן לנו איזה רמז, יש לנו מדרשים, כל מיני, יש מדרש שמשה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה. אבל בתורה שבכתב, האם כתוב משהו שאנחנו יכולים לטעום למשהו של 40 יום ו-40 לילה? התשובה היא, שאתה כתוב, כן. אתם יודעים? תרומה, תצווה, זה מה שהוא עשה, 40 יום ו-40 לילה. משה עלה אל ההר, למד פרשת תרומה, תצווה, ואז, ויהי כחלותו, ויתן למשה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. זאת אומרת אנחנו חושבים מה צריך, מה הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו, נסתם כל סודות ההוויה כולה, את כל שורש ההוויה כולה, ומה מתברר לנו? אתה רוצה לדעת את כל הסודות של כל התורה כולה? תלמד פרשת תרומה תצווה. זה מה שהתורה רוצה לחנך אותנו, זה לא לחנך אותנו, זה מה שהיא כותבת ממש. ב-40 יום ו-40 לילה, זה מה שמשה רבנו עשה. עכשיו נשאל את עצמנו, זה מה ש... אבל מה יש כאן תרומה למידות, זה כל מה שאנחנו קוראים בפרשת תרומה, התרומה, המשכן, סליחה, המשכן, זה, אנחנו היום בעקבות הקורונה יודעים לדבר על מושגים של תאים, וכל מיני, זה התא של העולם, זה הקוד של העולם, תרומה. מי שילמד, מי שיבין את המשכן, יבין איך העולם, מה הקוד של העולם, מה התא הכי פנימי של העולם. כל מה שהיה במשכן, כן, המידות על זה, אם זה יהיה המה או המה וחצי, אם אנחנו נשכיל ונבין, אז אנחנו נדע מה הסוד של העולם. חז"ל אומרים לנו, זה מופיע בספרים, אנחנו יודעים שהמשכן הוא כתבנית האדם, ויש ראש, לב, ליות, הכל זה כנגד גם הכלי המשכן, ואנחנו יודעים גם שהאדם כמובן הוא בצלם אלוקים, זאת אומרת, המשל הכי גדול הקדוש ברוך הוא, משהו שאנחנו נתפוס, זה האדם, זה אנחנו בעצמנו, התבנית שלנו היא בצלם אלוקים. אז, והמשכן הוא כתבנית האדם, כתבנית העולמות העליונים. נקרא פסוק בפרשת שבוע שלנו, ככל אשר אני מורה אותך בהר, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, מה שאני מורה אותך מהשמיים, תוריד את זה לארץ, וזה המשכן. אז באמת מי שיבין את המשכן וכליו יבין את הכל. והלוואי ואנחנו כל שנה נלמד עוד פעם את הפרשת תרומה תצווה, ועוד פעם, וכל פעם זה יאיר לנו משהו ונתקדם משהו. אבל זה מה שרואים שהתורה אומרת. ב-40 יום, ב-40 לילה הללו, משה רבנו לומד את פרשת תרומה תצווה. הוא לומד מה זה העולם. המשכן זה כמו אי, כזה שכל, אומר השפת אמת, כל החומרים, איך נקרא את הפסוק, ויקחו לי תרומה מאת כל אלה אשר ידבנו ליבו, וזאת התרומה אשר תיקחו, זהב, הכסף ונחושת, רש"י אומר 13 דברים שתדקדק בם, כי באמת יש 15, והמפרשים דנים מה רש"י, שרש"י אומר 13, מי הוא מצרף פה. זהב, הכסף ונחושת, בתכלת והגמן, בתולעת שנים, בשש ועיזים, באורות אלים, אודמים, באורות חשים ועצי שיטים, שמל המאור, שמים לשם המשחל וכתובות הסמים, אבני שואה ואבני מילואים. כל החומרים הללו באים למשכן, ושם הם יהיו דבר דבור על אופניו. כל אחד בדיוק במקום שהוא צריך להיות. כל החומרים הם נציגים, החומרים האלה הם נציגים של כל החומר של העולם הזה. אם אנחנו יודעים של המתת מלאכות, למשל, של שבת, זה אבות המלאכות, הדברים המלאכות המשמעותיות שיש בעולם הזה, התורה אוסרת אותם בשבת, גם 13 אבות החומרים שיש בעולם, הם מתקבצים אל המשכן, ושם אבל הם יבטאו את הקדוש ברוך הוא. שם הם יהיו, החומר והרוח יתאחדו. שם הם יהיו בדיוק במינון איפה שהם צריכים להיות, על המטר, על המילימטר, על המיקום, שולחן בצפון ומנורה בדרום, ואיפה המזבח הקטורת, ואיפה הארון, ובדיוק מה המידות, זה יהיה בדיוק איך שצריך להיות המציאות בשלמותה. ושיש לנו בעולם מקום כזה, ששם הכל נמצא בצד היותר מדוקדק, והיותר נכון, והיותר שלם, זה מקרין על כל המציאות כולה ומעלה אותה למעלה. זה המשכן. ומשה רבנו יודע להגיד כל דבר במשכן, הוא יודע את שרשו. ופה אנחנו נגיע, נראה עוד דבר שיבטא את זה. אנחנו יודעים שמשה רבנו התקשה במעשה המנורה. רש"י כותב לנו את זה גם פה, גם בפרשת בעלותך. איך יודעים בפרשת שבוע שלנו שמשה רבנו התקשה במעשה המנורה? אז יש לנו כאן שתי לשונות בפרשה. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה, תעשה המנורה. מה זה תעשה המנורה? אומר רש"י, למה לא תעשה, מה זה תעשה המנורה? את הכיכר לאור, והיא נעשית מאליה. לכך לא נכתב תעשה, אלא תעשה המנורה. היא נעשית מאליה. אחר כך עוד לשון של רש"י בפרשת שבוע שלנו, אומר, על המנורה וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר, ראה כאן בהר תבנית שאני מראה אותך. מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא מנורה של אש. קושי גדול של משה רבנו לעשות את המנורה. עכשיו נשאל את עצמנו, למה משה רבנו כל כך התקשה במעשה המנורה? אז אפשר להגיד, במובן הטכני, אם אנחנו נסתכל על כל הכלים שמופיעים בפרשת שבוע שלנו, באמת לא קשה לומר שזה נראה שאת המנורה יותר מכל הכלים היא הכי קשה לעשות אותה. לא רק שהיא צריכה להיות עם הגביעים והכפתורים והגביעים, כפתורים והפרחים, והמספרים שלהם, ואיפה שהם ממוקמים, וצריך להיות זהב טהור, זה צריך להיות הכל מקשה. אז היא יכולת להתקשה במובן הטכני של הדבר. אבל בכלל בצלאל עשה אותה את המנורה, אז צריך להיות זה בצירוף של משה רבנו, משהו כזה, אבל נתחיל. הוא התקשה באמת במובן הטכני שלה. שכנית את המנורה, ובצלל בעיקר הוא זה שעשה, הוא היה צריך לכוון כתבנית מה שהיא רומזת למעלה בשמיים. ככל אשר אני מורה אותך, כוונה של לא, לחבר שמיים וארץ, להבין מה הסוד של המנורה. להבין מה הסוד של המנורה, ובזה משה רבנו התקשה. הוא היה צריך סייעתא דשמיא. לא במובן איך לעשות, איך לבנות אותה ממש, אלא כי הוא צריך לכוון את הכוונות ולהבין את מה שהיא מסמלת כתבנית המשכן למטה, את מה שהוא מסמל במשכן של למעלה. זה הייתה נקודת ההתקשות של משה רבנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את המנורה כדמותה בשמיים. עכשיו רק, אין לנו עסק בנסתרות, אבל בואו ננסה לחשוב מה יש במנורה, האם הוא התקשה במנורה בגלל שהיא מרמזת משהו שקשה להבין אותו, אז זכורה, המנורה, אז הארון, עוד יותר קשה לתפוס אותו. למה דווקא במנורה הוא התקשה? אם זה לא הנקודה של המעשה הטכני, אז קודם כל אני רוצה לקרוא לכם לשון של הרמב"ן, זה דברים קצת נסתרים עלינו, אבל אנחנו מהסעודה השלישית יודעים את הביטוי הזה, חוכמה מאין תימצא והיא נעלמה. אז זה פה הלשון של הרמב"ן על המנורה, הוא כותב, חוכמת המנורה בגביעה וכפתוריה ופרחיה, מאין תימצא והיא נעלמה מאוד. עכשיו בוא נגיד אם אנחנו, אני חושב שהדברים הם בגרא, באבן שלמה, מה זה המעשה של המנורה? אנחנו רואים שהמנורה היא קודם כל גם, היא צריכה להיות מקשה, יש איזשהו, תנה, יש עמוד אחד שעומד ישר, וממנו יוצאים כל ה... קנים, ומקשה. מה זה בא להראות לנו? מה אנחנו מקשיבים במושג הזה, שאנחנו רואים את המבנה הזה? יש נקודה אחת שהיא היסוד, ויוצאים ממנה המון דברים, והם כנגד כל החוכמות כולם. אני חושב שמופיע בשם הגרב, אני אומר בזהירות, אפילו הפיזיקה והמדעים, הכל זה יוצא מתוך החוכמת התורה. זה לא מקביל לתורה. אלא הכל יוצא מתוך התורה. יש תורה, כל מה שיש במציאות זה ענפים של הגזע הזה, של הכל נמצא אבל בתוך התורה. ולכן חשוב שזה יהיה מקשה. תחשוב, יש בית מדרש, ויש גם עולם הזה, והם מנסים להסתדר איכשהו, רק לא להתנגש. לא רק שהם לא מתנגשים, אלא שכל מה שיש וכל החוכמות שבתוך העולם נמצאות בתוך התורה. והם יונקות את כוחה מהתורה, ואפשר להגיע אליהם מתוך התורה. ולכן זה צריך להיות מקשה. אבל באמת, ושרואה את הדבר הזה, אז אתה אומר, אבל זה עולם הזה, אבל זה חומר, וזה רוח. אז להבין באמת את חוכמת המנורה, מאין תימצא והנה למה מאוד, להבין את הסוד של המנורה, איך שבעצם כל המציאות כולה היא בעצם תורה, זה להבין את הכל. אולי זה השער החמישים, זה להבין שבאמת אין עוד מלבדו כפשוטו ממש. הכל זה, זה, זה קודש. להגיע לזה, זה עוד לא. אז משה רבנו מתקשה, והקדוש ברוך הוא מראה לו כדמות התבנית של המשכן, משכן, כדמות המנורה של אש בשמיים. זה מה שמשה רבנו מתקשה. יש ברב זצ"ל, בשמונה קבצים באיזשהו מקום, הרב כותב שמשה רבנו התקשה במיוחד במנורה, כי המנורה היא מפיצה אור. ותמיד משה רבנו, הוא רוצה הכנה, הוא רוצה מקסימליות. הוא לא יכול שיש אור שמאיר בתוך החוצפה. הרב קורא לזה, זה נשמת משיח. נשמת משיח יכולה להאיר בתוך החוצפה ולמצוא בדור שכולו חייב גם את הנקודות של הזכאי. אצל משה רבנו צריכה להיות, אין אצל משה רבנו חטא, הוא לא חטא בחטא העגל, אין אצלו מתום, לא יכול להיות חוצפה, לא יכול להיות הערה בתוך החוצפה. ולכן, עם המנורה הזאת שהיא מפיצה אור, ולא שנכנסים אליה, אלא שהיא מפיצה כלפי חוץ, אצל משה רבנו יהיה קושי להופיע את זה. כך אומר הרב זצ"ל. כן, אבל הרעיון, אומרים כולם, משה רבנו מתקשה במעשה המנורה, הלא, זה מתקשה, כי יש יסוד שצריך לעשות את זה כדמות מה שלמעלה. אמרנו, א', מהאריכות ומההקדשה של התורה שבכתב לפרשיות המשכן, אפשר ללמוד כמה שזה חביב על הקדוש ברוך הוא, וכמה זה משמעותי שזה התורה. זה, אתה רוצה להתעסק בתורה, זה זה. ועכשיו אנחנו ראינו דבר שני, ראינו ש... איך שהתורה כותבת את זה, זה נשמע שפרשת תרומה תצווה, זה מה שמשה רבנו התעסק עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני 40 יום ו-40 לילה. וניסינו להסביר את זה, כי בעצם... זה המשמצאים, ולהבין את זה, זה בעצם להבין את כל סוד העולם, סוד הקיום שלנו. לכן משה רבנו מתעסק עם הקדוש ברוך הוא בפרשת תרומת יצבים. ראינו שזה מתבטא גם בקושי הזה של המעשה המנורה, וניסינו לראות מה יש במנורה שקשה להבנה. אמרנו, נכון שגם זה נראה שבמעשה הטכני הקשה שבכלים, אבל המפרשים אומרים שמה שמשה רבינו התקשה זה בהבנה של מהותה. ראיתי בישיבה גם, יש ספר של החפץ חיים על התורה, אז גם הוא הולך בדרך הזאת שמשה רבינו התקשה במעשה המנורה, זה לא הטכני אלא הנקודה הרוחנית, מהותית, והחפץ חיים כותב שם שהוא התקשה שזה נראה שהכל מאיר, הכל מאיר, והוא, משה רבנו, רואה את כל הדורות כולם, ורואה את כל האיסורים של עם ישראל במשך כל הדורות, ואת השואות, ואת כל מה שמתרחש, ואיפה היה הרע? ולהאמין שזה מאיר, בגלל שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך ספר בספרייה שלה, ולא בספרייה, בבית המדרש, בספר חפץ חיים על התורה. הצד השווה כל אחד עם הנקודה שלו, אבל ההתקשות במעשה המנורה, נקודה רוחנית. עכשיו, אולי משהו שאני, אולי כמה הערות על המנורה, התגלגלנו אל המנורה, למרות שהיא מופיעה רק בשלישית שבין הכלים, בפרשת שבוע שלנו, אני אומר עוד כמה הערות על המנורה. אחד, שאלה שתמיד אני שואל אותם, פרשת תרומה, יש לנו את הארון, ויש לו בדים, ובדים לשאת אותו. בדים לשאת את הארון, אחר כך יש לנו מזבח, סליחה, שולחן, גם יש לו בדים לשאת אותם. אחר כך בסוף הפרשה אנחנו נקרא על המזבח, בחצר החיצונה, מזבח הנחושת, גם יש לו בדים לשאת אותו. כמובן, רק שמניתי את הדברים האלו, כבר כל אחד ישים לב למשהו שהוא רואים את פרשת תרומה, אי אפשר לא לציין אותו, שמזבח הזהב שנמצא בקודש, לא מופיע בפרשת תרומה. הוא חיכה עד סוף פרשת תצווה, על לא דבר פלא פלאים, למה הוא לא נמצא במקומו, והמפרשים, הרבן, אבן עזרא, כולם ידונו בזה, הראשונים והאחרונים ידונו בזה בפרשת תצווה, לעובד שהוא היה ממש מול אהרון, אמרנו שולחן בצפון, מנורה בדרום, והוא היה מול הקודש ממש, והוא לא מופיע בפרשת שבוע שלנו. אז נכון שלמשל גם הכיור לא מופיע בפרשת שבוע שלנו, הוא בכלל חיכה לפרשת כתיסה, אבל הכיור באמת ברור שהוא לא מעכב. כתוב שהכהן הגדול בכלל נטל ממשהו ביום הכיפורים ממשהו אחר. אין, הוא לא מעכב בהשראת השכינה, הוא צריך את המים כדי ליטול, אבל אין לו תפקיד של כלי שמביא שכינה, אבל איך זה שמזבח הקטורת לא מופיע? בכל אופן, כל הכלים, גם מזבח הקטורת שיופיע בפרשת תצווה, אמרנו, ארון, שולחן, מזבח הנחושת ומזבח הזהב, כל ארבעת הכלים הם, יש בהם בדים לשאת אותם. אז למה למנורה אין? מי שיראה מישהו שמטפל בשאלה הזאת, אני יודע לו מאוד. שיפנה אותנו לאחד המפרשים או לאחד מי שמתעסק בשאלה הזאת. על עוד דבר, איך זה? זה בולט מאוד ביוצא דופן. אז אני לפעמים ככה שואל את השאלה הזאת בשיעורים, אז כל ככה, יש כל מיני סברות שככה אומרים, אבל לא ראיתי אף אחד שבכלל דן בזה. יש כאלה אומרים שהמנורה בגלל שיש לה מבנה צר כזה, אז לא צריך בתים לבתים לשאת אותם. יש כאלה אומרים שאין איפה לשים אותם. יש כאלה שאומרים שכיוון שהמנורה היא צריכה להיות מקשה, אז יש כאן בעיה, כי אם אתה תעשה את הבדים מקשה, אז זה לא חלק מהמנורה עצמה, זה רק איזה משהו חיצוני. ואם אתה לא תעשה את זה מקשה, אז זה פוגע במנורה שהיא צריכה להיות כולה, בלי שום דבר, כל כולה אחד. אז יש לנו בעיה במנורה. אני חושב, הכל נכון ומתקבל, אני רוצה להציע שיכול להיות שבגלל שהמנורה היא כמעשה התבנית, של, כיוון שמשה רבנו התקשה במעשה המנורה, כמו שראינו, והקדוש ברוך הוא יראה לו כתבנית מנורה של אש שבשמיים, אז במנורה של אש של השמיים, שם לא צריך בדים לשאת אותה. הצורך של השאת הוא צורך ארצי של העולם שלנו. אז כל הכלים שמשה רבנו עשה, כמו שהוא עשה, אז הוא גם בנה להם בדים. אבל את המנורה היא נשארה שמימית, מה שנקרא קצת הבדיעבד נהפך לעליונות כזאת, כיוון שהוא התקשה איך לעשות אותה בארץ, אז הוא עשה את כל כולה והעתיק אותה כמו מעשה שמיים, והיא ירדה גבוהה בגלל זה כל כך, שלא שייך בה בכלל את המושגים של לשאת אותה ואיך הבני אדם יישאו אותה, היא שייכת למנורה של שמיים. זה אולי רעיון למה אין במנורה בדין. אז זה שאלה אחת, שאם מישהו רואה, אם מישהו רואה בין המפרשים, מישהו שמתעסק, אז אנחנו נודה לו שהוא, אם הוא יחכים אותנו. עוד שאלה שאנחנו, אני שואל פה תמיד במנורה, מי שיראה את רשי, עושה לנו חשבון כמה גביעים היו, כמה פרחים היו וכמה כפתורים, ודבר מעניין פלאי, אפשר לחשבן את זה לבד, אני כל שנה שאני לומד את פרשת תרומה, אני קודם עושה את החשבון לבד בלי רשי, ואז רואה אם אני חיוונתי למה ש, כתוב ברש"י, כמה כפתורים, כמה פרחים וכמה זה. עכשיו, אבל תמיד אם אתה תחשב, אתה תחשב, ולא יצא לך משהו עם הפרחים. למה? כי פרח אחד לא מופיע בפרשת שבוע שלנו. חיכה, הוא חיכה לספר במדבר, לפרשת בעלותך, שם כתוב, עד ירחה, עד פרחה. אז מפה לומדים שצריך להוסיף עוד פרח, נוסף למה שכתוב בפרחים בפרשת תרומה. אני אומר, למה, איך זה יכול להיות, הכל נמצא בבי התורה, למה פרשת תרומה השמיטה את הפרח הזה? מי שיראה לי משהו על הדבר הזה, אני יודע לו מאוד. זה משהו מפליא. פרח אחד הושמט פה, וחיכה לפרשת בעלותך, שיגידו לו עד ירחה עד פרחה. מה הוא מסמל, מה הביטוי שלו, למה הוא חיכה? מי יפצח לנו את הדבר הזה? דרך אגב, אנחנו, כתוב שאחד על רבי טרפון, שיאמרו לו שהוא נאה, אם מישהו, כפתור ופרח, כפתור ופרח. זה מין ביטוי כזה, כמו שאנחנו אומרים היום, פיל לפלוי. כפתור, אמרת משהו, כפתור ופרח. הנציב מפרש שיש כאן, הוא התכוון למשהו יותר עמוק. כל הכלים, כל הכלים כולם, שמופיעים בפרשת שבוע שלנו, כל אחד מבטא איזושהי נקודה. אמרנו, הכל כתבנית עולם עליון, גם כל אחד, רש"י כבר כותב לנו את זה, רש"י מקפיד בכל כלי כאן להסביר לנו, שהארון זה כתר תורה. שולחן, כתר, מלכות. ומה היה מנורה? כתר, חוכמה. אחר כך מזבח הקטורת שאמרנו שהוא לא מופיע בפרשת שבוע שלנו, זה יהיה כתר כהונה. אבל המנורה היא כתר חוכמה. שהוא אמר שם, שמישהו היה אומר לו שמועה נאה, והוא היה אומר, כפתור ופרח, כפתור ופרח, הכוונה הוא היה אומר, שמע, אתה אמרת לי משהו כל כך נפלא, זה כאילו אתה הורדת אותו עכשיו פרחים מהמנורה. המנורה זה החוכמה, אתה משהו חם מהמנורה ממש, מה שאתה אמרת. המשכת איזה דבר נפלא מחוכמת המנורה. לכן הוא השתמש דווקא בביטוי, כפתור ופרח, כפתור ופרח. אז טוב, אז אמרנו שתי הערות על המנורה, שנשמח שיחכימו אותנו בהם.